היי מתי.
שלום אור.
פודקאסט ראשון שלנו, שבו אנחנו בעצם מנסים לענות על כמה שאלות שמעניינות אותנו, ואני מאוד מקווה שזה גם יעניין את השומעים, אולי כדי קודם שנציג את עצמנו. אז לי קוראים מאור, ואני דוקטור לגיאוגרפיה וסביבה, עם התמחות בנושא של בריאות הציבור, ואתה?
אני מתי, דוקטור לביולוגיה, בוגר מכון ויצמן, מומחה בביולוגיה מבנית, כרגע עוסק בדאטה סיינס, משין לרנינג, AI.
ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באוקטובר 2019, בסוף אוקטובר 2019, בדיוק שנה אחרי שהחלטנו לפתוח את האתר אקונומרקס, שמתעסק בהנגשת ידע מדעי. והפודקאסט הזה הוא פודקאסט שבעיקר מנסה לתהות אחר השאלה, איך יכול להיות שאנחנו כמין של בעלי חיים, מין אנושי, רציונלי, שחי כאן על פני כדור הארץ, מתנהלים באיזה מין גמלוניות כזו, מה המנגנון שבעצם מוליך אותנו וגורם לנו לפגוע בסביבה שבה אנחנו חיים, ובכדור הארץ שלנו, אנחנו פועלים הרי נגד הרציונל ונגד הידע שלנו, ויש לנו שורה ארוכה של שאלות ששאלו את עצמנו, איך זה שלברות ההבנה היום שהפעילות שלנו, של בני האדם, הפעולות שאנחנו מבצעים על פני כדור הארץ, הן פעולות שפוגעות בסופו של דבר בנו, ופוגעות במערכת אקולוגית שלנו שבה אנחנו חיים.
מאור,
כן.
אני לרגע חושב עכשיו, באלתור של הרגע, תחשב על זה מישהו שמעשן, ויש לו את כל המידע, כל המחקרים, הוא חשוף לכל הידע שאישון זה לא בריא. ועדיין הוא מעשן. זה שוב הדיסוננס הקוגניטיבי שאנחנו כל הזמן מדברים עליו.
אני חושב שיש הבדל בין הסתכלות ברמת הפרט לבין הסתכלות חברתית. בתוך חברה יש מה שנקרא חוכמת המונים. וחוכמת המונים, בדרך כלל הנטייה שלה היא ללכת לכיוון
ממוצע.
הממוצע, כיוון, לא, כיוון הרציונלי.
אני לא בטוח. יש לך הרבה פעמים מקרים של עדר או מוב, איך אומרים את זה בעברית, שפשוט נוהר אחרי איזשהו משוגע אחד וכולם מנסים לנקום או לעשות איזה לינץ'. אני לא חושב שהמונים זה משהו שהוא מדל לחוכמה, אני חושב שזה ההפך. אני חושב שבודדים הם יותר חכמים מהעדר.
אבל השאלה אם זה המקרה פה. השאלה אם המקרה הוא שיש פה איזו קבוצה של אנשים שהולכת לאיזה מין איזו נטייה התאבדותית כללית של הכדור, וכל השאר נגררים אחריה.
אני מזכיר לך שהתאבדות של הכדור זה בעצם התאבדות של בני האדם, הכדור יהיה בסדר.
כן, אז השאלה אם אנחנו פה רצים לאיזה מין התאבדות קולקטיבית של המין האנושי, מתוך חוסר הבנה וחוסר רציונליות, או שזה משהו שאנחנו כן מבינים ולאט לאט נוטים להיפטר ממנו, מהנטייה הזאת שלנו להרוג את עצמנו.
אני חושב שזה מין עניין של כמו הבן אדם שמעשן ואומר לי זה לא יקרה, כי הוא מכיר איזשהו אנקדוטה שסבתא של מישהו שחיה עד 120 וישנה כל החיים שלה, אז הוא יכול להגיד לעצמו שאם אני אעשן זה יהיה בסדר, וכל הממוצעים וכל הסטטיסטיקות וכל המידע שיש לו לא ישנו את הדעה שלו, כי הוא החליט כבר שהוא מסתמך על האנקדוטה. כדור הארץ היה, כדור הארץ נשאר, אנשים לא חושבים שיש להם איזושהי השפעה על האסון הזה שאנחנו מצליחים להביא לעצמנו, מה שאנחנו עושים לכדור הארץ. הם פשוט לא, זה לא מעניין אותם, כי כדור הארץ תמיד היה.
אבל זה לא מעניין אותם באיזו רמה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה שיש פה איזשהו סוג של התאבדות קולקטיבית, שבאמת כולנו הולכים לשלם מחיר מאוד 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 גדול, עם באמת כמות גדולה מאוד של הרוגים, ולא בטוח שבכלל אנחנו נשרוד את הקריסה המערכתית הכללית הזאת כספישיז, כמין אנושי. אז השאלה היא, כשאתה הולך לישן, אתה בעיקר פוגע בעצמך. זה נכון שאתה גם משפיע על הסביבה הקרובה שלך, אבל אתה בעיקר פוגע בעצמך, ואתה יודע שאתה לוקח בינך לבין עצמך את האחריות על הגוף שלך ועל החיים שלך. אבל כשאתה מגיע כמין, כיצור חי, כקבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, ואתה רץ לאיזשהו מצוק, בלי שום רסן, השאלה אם אתה לא, כקבוצה, יכול שנייה אחת לעצור את עצמך ולהגיד, רגע, אני פה לא רק פוגע בעצמי, אני פוגע פה בילדיי, במשפחתי, במסורת שלי, בדת שלי.
עזוב את זה, הבן אדם שמעשן, אם חס וחלילה הוא מת, והמשפחה שלו מאבדת אותו, זה אסון גדול מאוד למשפחה הזאת. זאת אומרת שהבן אדם הוא מודע כביכול שהוא מסכן רק את עצמו, אבל ההשלכות של זה הם הרות גורל. אז אתה מכיר את התירוצים של כל האנשים שטוענים שכדור הארץ יהיה בסדר, כמו האנקדוטה הזאת שהזקנה שישנה עד 120 ושרדה, ואני יכול להמשיך לעשן כי יהיה בסדר.
אגב, לא כל התירוצים הם סוג כזה של אנקדוטה. יש תירוצים שטוענים שאין לנו שליטה על העניין הזה, כמו למשל התירוץ שעוסק במחזוריות האקלימית. אם אתה מסתכל על זה מאות אלפי שנים אחורה וגם מיליוני שנים אחורה, אתה רואה שהאקלים על פני כדור הארץ משתנה, הרבה לפני שהיו פה בני אדם, ובטח לפני המהפכה התעשייתית, ולפני שהתחילו לשרוף דלקים פוסיליים, ויש איזשהו מודל שנקרא מודל הרגש, שטוען שהרגש אחד שמתפרץ על פני כדור הארץ, נניח בפיליפינים, יכול לחסות חצי מהכדור ולייצר נזק כמו שאנחנו ייצרנו ב-100 שנות שריפה של דלקים פוסיליים.
שרק אני אגיד פה, זה כמו הבן אדם שאומר שאני מעשן ואני יכול למות מתאונת דרכים באותה מידה, מה זה משנה? כאילו, השאלה אם באמת הבן אדם הממוצע מבין שרוב הסיכויים שבני אדם אחראים לשינוי הזה. ולהגיד שזה מחזורים, זה בעצם לומר, אין לנו שום מגע ושום יכולת להתערב באקלים של כדור הארץ, זה פשוט ככה, זה המחזוריות.
אבל אתה חייב לעשות הפרדה בין רמת הפרט לרמת הקבוצה, בגלל שברמת הפרט, אדם ששואל את עצמו, בינו לבין עצמו, מה מידת ההשפעה שלו על הסביבה, אז באותה נשימה הוא גם יגיד שהיכולת שלו לשנות משהו היא מאוד מאוד קטנה. צריך להסתכל על זה ברמה של חברה. חברה, פוליטיקה, מדיניות, זאת אומרת, שאתה מדבר על מדינה שלמה בסדר גודל של סין, היא יכולה להסתכל בקנה מידה עולמי ולהגיד אם אני אשנה למשל את הדרך שבה אני מטפלת נניח בהשפעה או שבה אני פולטת גזי חממה, זה משהו שבאמת יכול לשנות את העולם. האדם הפרטי לא כל כך משפיע על האקלים, או לפחות הוא לא יכול לראות את עצמו בתור מי שמשפיע על האקלים. ולכן יש פה שוני מאוד גדול בין לעשן סיגריה לבין להחליט שאתה לא נוסע יותר באוטו.
מסכים לגמרי.
השאלה היא באמת שאלה, בעיניי צריכה להיות שאלה חברתית, היא שאלה מאוד מאוד גדולה, וצריך להסתכל עליה בפרספקטיבה של עולם. למה בני האדם מרשים לעצמם, כסוסייטי, כחברה, להשקיע הרבה מאוד אנרגיה בקונפליקטים נקודתיים, במלחמות, בהרג נקודתי, בדאעש, באיראן, בפליטים כאלה ואחרים, כשהתמונה הגדולה שהיום ברורה לכולם, היא נעלמת לגמרי מהמפה, ואנחנו ממש מתעלמים ממנו.
אני חושב שהתשובה ברורה. התשובה ברורה, כי יש פה עניין של האם זה חשוב לי או לא חשוב לי. מה הערכים שלי? האם הערך שלי זה לקיים את הסביבה הקרובה שלי לפי התרבות והמסורת שלי, או לדאוג לכוכב ולשלל האוכלוסיות שנמצאות על הכדור הזה? ואנשים בדרך כלל מטפלים בעניי עירם קודם.
זאת אומרת שמה שאתה אומר זה בעצם שיש לנו בעיה במערכת הערכים שלנו כחברה. זאת אומרת, מערכת הערכים שלנו עדיין לא עברה את האבולוציה הנכונה כדי להגיע לנקודה שבה לעולם או למרחב שבו אנחנו חיים יש ערך שהוא מעבר לערך נקודתי כלכלי.
יש איזשהו ניסוי קלאסי מאוד מאוד מעניין שמראים תמונה של ילדה מאוד מאוד ענייה ומרוטה ומסכנה ושואלים כמה כסף אתה מוכן לתת כדי לתרום לה. ואנשים נותנים סכום כסף לא נמוך, ואז נותנים לאנשים תמונה של אותה ילדה עם אח שלה, ואז אנשים נותנים פחות כסף לילדה הזאת, כי אח שלה גם כן שם. ואם אתה נותן תמונה עם קבוצה של ילדים, שהילדה הזאת שוב מופיעה שם, אבל עם עוד כמה ילדים, אז עוד פחות כסף נותנים כתרומה לילדה הזאת. זאת אומרת שאם מדובר באיזשהו משהו נקודתי, קרוב, שאתה יכול לייצר איתו איזשהו קשר עין, כמו הסביבה הקרובה שלך, אתה דואג קודם כל לזה, אבל כשאתה מנסה לדמיין 7 מיליארד אנשים שנמצאים על הכוכב ולחשוב על כולם, אין לנו את היכולת לתפוס את הדבר הזה, ובסופו של דבר אנחנו נאטמים, לא באמת אכפת לנו. אז אכפת לנו רק מהצרות הקטנות שלנו, מדינת ישראל, מה שמעניין אותה זה איראן, ארצות הברית, מה שמעניין אותה זה הגבול עם מקסיקו, או כל מדינה עם הצרות הפרטיות שלה, ואף אחד לא מסתכל על, אף אחד לא מתעסק בכלל עם הפיל הענק שנמצא בחדר, שאנחנו כמין יכולים לחוק את עצמנו מכאן.
זאת אומרת, אנחנו בכלל לא, לפי הטענה שלך, אנחנו בכלל לא מרגישים שאנחנו מאבדים.
מה זאת אומרת לא מרגישים שמאבדים?
אין לנו ערך, העולם, אין לנו ערך כלפי העולם, זאת אומרת, ביום יום שלנו אנחנו לא מרגישים...
הוא מובן מאליו, כדור הארץ מובן מאליו מבחינתנו, אנחנו...
קמים בבוקר בעצם, ויש אוויר.
מה זה בעצם ערך? למה אנחנו נותנים ערך?
ערך זה לתת משמעות למשהו.
למה משהו שווה בעיניי? למה שמשהו יהיה שווה בעיניי יותר ממשהו אחר? למה הכוס הזאת שאני מחזיק כאן, שאנחנו שותים קפה ומדברים, למה הכוס הזאת היא שווה משהו? קניתי אותה ב... לא משנה איזה חברה קניתי אותה, והיא שווה X כסף. יש לה איזשהו ערך. יכולת לה יותר ערך לכוס... יש איזשהו דוגמה שאני יכול לחשוב שאם מישהו מפורסם שאתה מהכוס הזאת, היא שווה עכשיו הרבה יותר, ואני יכול למכור אותה ביותר כסף. אז יש לה איזשהו... יש לה יותר ערך.
אבל למה באמת אתה נותן ערך לכוס? בגלל שהיא הייתה של מישהו אחר? למה אנחנו נותנים ערך למשהו?
כי השקעתי בזה זמן, כסף, עבודה, השקעתי איזה משהו, ועכשיו הוא לא קיבלתי את הכוס הזאת כמובן מאליו, לא נולדתי עם הכוס הזאת, אני קניתי אותה, אני עבדתי, השקעתי זמן, והלכתי לקנות אותה, והיא עכשיו שלי ואני משתמש בה, והיא בעלת ערך ביניי, והיא לי כואב קצת במידה כזאת או אחרת, ושוב כל דבר יש לו ערך כזה או אחר, אבל אם היא תישבר, אני צריך לקנות אחת חדשה. ואם היא נדירה עוד יותר, כמו זה שזמר מפורסם שאתה ממנה, אז היא תהיה עוד יותר יקרה בעיניי, כי היא יותר נדירה. אבל את האוויר שלנו ואת הים שלנו ואת ה... אנחנו נולדנו לתוך זה, אז כנראה זה שלא עבדנו בשביל זה בכלל, ונולדנו לתוך זה, זה פשוט חסר ערך בינינו.
זאת אומרת שבעצם ערך זה... ערך שאנחנו נותנים למשהו זה משהו שהוא סובייקטיבי לחלוטין. אנחנו מחליטים למה אנחנו נותנים ערך, על פי איזושהי מערכת של קריטריונים שמאפשרת לנו, זה יכול להיות אגב קריטריונים כלכליים, קריטריונים סנטימנטליים.
כל המתן ערך דמיוני לכסף או לכל דבר אחר שאנחנו, ברור שזה דמיוני. ברור שזה דמיוני שזה בראש שלנו, כל הנושא הזה שלחתיכת נייר אין ערך, גם לזהב אין ערך, אני לא יכול לעשות שום דבר עם זהב. בני אדם החליטו שיש לדבר הזה ערך, והוא שווה ערך למשהו. שווה ערך כנראה לאיזושהי עבודה שנעשתה, כדי שאני ארוויח את הדבר הזה.
זאת אומרת שאתה מתחיל להרגיש שמשהו שווה משהו, כשאתה צריך אותו מאוד, והוא לא קיים אצלך. זאת אומרת, נניח אם אני צריך מאוד מים ואין לי מים, אז אני ארצה לרכוש אותם בהרבה מאוד כסף, אם אני צריך קרקע ואין לי קרקע, אז אני אהיה מוכן להשקיע בזה אנרגיה וזמן וכסף ומשאבים כדי שיהיה לי את הקרקע הזאת, כי בלעדיה אני לא יכול להתקיים. וכרגע כוכב הלכת שלנו לא נתפס כמשהו ערכי, כי הוא קיים, כי הוא שם ואנחנו פה ואין שום דבר שיזיז אותנו מכאן כרגע. אבל בעצם מה שאתה אומר זה שברגע שנגיע לסיטואציה של מחסור מורגש במשאבים, נניח במשאבים של חמצן או משאבים של מים, משאבים של מזון או כל דבר אחר, אז אנחנו נתחיל לתת ערך לסביבה.
אני חושב שיש הרבה מאוד מחקרים והרבה מאוד עבודות שאתה מכיר, אתה הצגת לי אותם בנושא הזה של מים. זה כנראה המשאב שאנחנו ניכנס איתו למלחמה בזמן הקרוב, מה שסיפרת לי בזמנו על סוריה ו...
כן. לא, הטענה הגדולה היא שבעצם יש המון, בגלל חוסר בניהול של המשאב הזה, יש היום בעולם הרבה מאוד אזורים שיש להם מחסור במשאב הזה, כמו למשל בדרום אפריקה, כמו למשל במזרח התיכון, נהרות גדולים במזרח התיכון, כמו הפרת והחידקל, הולכים ומתייבשים, הירדן כולו, כמעט כולו יבש, משאבי מים שפעם היו זמינים לכולם, הולכים ונעלמים, ולכן הערך הזה שנקרא מים הולך ועולה, מהטעם הפשוט, לא בגלל שחסרים מים בעולם, אלא בגלל שהיום צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה וכסף כדי לייצר אותם, צריך להתפיל מים. והתפלת מים עולה כסף, היא לוקחת זמן ואנרגיה, ולכן הערך הזה שנקרא מים, הערך הכלכלי של מים, הולך ועולה כל הזמן.
אולי גם מתישהו ערך של אדמה תהיה...
וגם ערך של אוויר. זאת אומרת שהפתרון היחיד שאנחנו פה כרגע רואים, זה שאם מערכת הערכים שלנו תשתנה, זה אולי הנקודה היחידה שבה נתחיל להבין שעשינו נזק גדול מדי, ונפנה את המשאבים שלנו מלהרוג סתם אחד את השני על שום דבר.
ואחד הדברים זה להטיל מס על פחמד דו-חמצני שאתה מכניס לאטמוספירה. אין דרך אחרת שלאוויר יהיה ערך.
אבל השאלה היא למה מלכתחילה אנחנו צריכים להעניק ערך לחיים שלנו. יכול להיות שאנחנו באמת צריכים ללכת במסלול הזה של האום היום צופה שעד שנת 2100 יחיו על פני כדור הארץ 11.5 מיליארד בני אדם. כמובן שכדור הארץ לא יכול להכיל כזאת כמות של אנשים, ויש להיערך לזה שחלק גדול, אלא אם כן נצליח לנהל את המשאבים בצורה חכמה וטובה יותר, מה שסביר להניח שלא יקרה. ולכן אנחנו חייבים לשנות את מערכת הערכים שלנו, ואני ואתה ניסינו לחשוב למה בעצם בכלל יש איזושהי הצדקה לחשוב על החיים שלנו במסגרת של מערכת ערכים, מה הערך האמיתי של החיים על פני כדור הארץ, ואם החיים ייכחדו, מה יקרה? בסדר, אז יהיו חיים אחרים, כדור הארץ יחיה הרבה אחרינו, וגם בעלי חיים אחרים יבואו אחרינו, אז למה זה כל כך חשוב?
אתה מדבר על זה שהמין האנושי ייכחד, וישארו פה עוד בעלי חיים אחרים, סביר להניח, כי לא כולם רגישים ועדינים כמונו.
לא רק זה, גם היו לפנינו, כשהאטמוספירה הייתה שונה לגמרי.
היו מספר הכחדות בכדור הארץ. אני בטוח שהרבה מאזינים יחשבו שאנחנו כופרים פה בשאלה מאוד מאוד לא אתית, אבל בסופו של דבר, מה זה בעצם אומר שאנחנו, מה זה ערך החיים? למה לחיים עצמם, למה לחיים שלי או לחיים של בני אדם אחרים, יש ערך?
אז יש שתי נקודות מבט, נקודת מבט סובייקטיבית ונקודת מבט אובייקטיבית. מנקודת מבט סובייקטיבית, דיברנו על זה שבעצם המטרה שלנו כבעלי חיים היא בעצם לשמר את הגנים שלנו, לשמר את ה-DNA שלנו. ולשם כך אנחנו חיים, מעבר לזה אין לנו שום
מצטטים. זה לא מטרה, צריך לדייק את הדבר הזה, זה פשוט ככה. אין פה איזה רצון לגנים שלנו, זה הדוקינגס שבי מדבר כאן, אבל אין פה בכלל רצון. זה המנגנון, הגן האנוכי, במרכאות הרצון שלו, המנגנון שבו הוא עובד, זה לשמר את עצמו. לשמר את עצמו להפיץ את עצמו בעצם.
אז אם אנחנו פחות מדברים על השימור של כדור הארץ, למען השימור של כדור הארץ, אלא בעיקר לשימור החיים, אז אולי שתי האנקדוטות שאחראיות על, שבגינן אולי שווה לשמור על החיים כאן, זה באמת לחשוב במונחים שהחיים שלנו הם כל כך ייחודיים, כל כך אנדמיים לכדור הארץ, כל כך נדירים, שלהרוס אותם זה פשוט פשע, פשוט חבל. מה שהצלחנו להגיע אליו, מבחינה ביולוגית, היצורים שאנחנו, המנגנונים החברתיים שבנינו,
אתה מדבר על בני אדם, על בני אדם, לא כאילו החיים באופן כללי.
כן. עצם החיים שלנו כבני אדם בעולם, זה משהו שהוא פלאי, לא במובן הביולוגי כמובן, כן, במובן הרומנטי נקרא לזה, ולקלקל את החיים זה פשוט פשע. זה הדבר הראשון שלדעתי שווה לחשוב עליו. הדבר השני זה מה שאתה העלית קודם, זה עצם שימור האינטליגנציה. זאת אומרת, בני אדם הצליחו לייצר במשך כמה אלפי שנים סוג מסוים של ידע, של אינטליגנציה, של הבנה של המרחב, ועצם המחשבה, עצם האינטליגנציה, עצם הידע שצברנו, להכחיד אותו ולהעלים אותו,
אני חייב להדגיש שבני אדם הם לא היצורים האינטליגנטים היחידים, יש כל מיני סוגים של אינטליגנציה. בכלל, כאילו, מה זה בעצם אינטליגנציה? אינטליגנציה בעיניי זה יכולת לפתור בעיות. זאת אומרת שאם יש איזושהי בעיה ואני יכול לפתור אותה בצורה מהירה, יותר מהר ויעיל, מאם סתם הייתי עושה כל מיני פעולות רנדומליות, או טמטום זה יכול להיות ההפוך של זה, שאני עושה את זה פחות טוב או פחות יעיל מפעולות רנדומליות, אז זה ההפך מאינטליגנציה. אבל יש הרבה בעלי חיים שהם אינטליגנטים, שמסוגלים לפתור בעיות, להשתמש בכלים, זה לא משהו שהוא ייחודי לבני אדם.
ועצם היכולת שלנו לעשות את הדברים האלה, בכלל היכולת של יצורים חיים לעשות את הדברים האלה, זה משהו ששווה להשקיע בו אנרגיה, שחבל...
יש בו ערך.
יש בו ערך. יש בו ערך, ורק בשביל זה שווה להילחם.
אז מה שאנחנו בעצם אומרים כאן זה שאנחנו רואים ערך, רואים ערך בקיום שלנו, ואני חושב לפחות שאם אנחנו נצליח להפיץ את האינטליגנציה גם בכדור הארץ וגם בחלל מתישהו, כמטרה, כמשהו שיש בו ערך, אז באמת חבל להכחיד את היצור המוכשר הזה, האדם הנבון, ההומו סאפיאנס, ולנסות לשמר אותו.
בגדול, אם אתה שואל את עצמך את השאלה ששאלו אבות אבותינו, אני רק רוצה לסכם את העניין הזה באיזה ליינאפ אחד. אבות אבותינו, למה אנחנו קיימים? בשביל מה אנחנו חיים? אז לא בטוח שיש תשובה לשאלה הזאת, למה אני חי, למה צריך אותי, במה אני תורם, במה המין שלי תורם, אם לא הייתי כאן, מה זה היה משנה?
או התפיסה הזאת היא שאתה פה בשביל משהו, אבל עצם... שמו אותך פה בשביל, יש לך איזשהו ייעוד.
או מטרה, כן. אבל עצם זה שאתה כבר פה, ושאתה מסוגל לשאול שאלות כאלה, ולנסות לחשוב על איך לענות עליהם, זה כבר מראה על אינטליגנציה מסוימת, אתה מנסה לפתור פה בעיה, שלאו דווקא חלק מהתפקיד, זאת אומרת, החיים שלך זה בעיקר להביא צאצאים, אבל אתה הולך פה נגד הזרם, אתה חושב מחוץ לקופסה, אתה מייצר מחשבה, מחשבה אינטליגנטית, וזה כבר סוג של ערך שבשבילו שווה להמשיך ולחיות. ולכן אם אני מחבר איזשהו ליין אחד כזה, אתה מסתכל בעצם על תולדות המין האנושי, ואתה שואל את עצמך, רגע, אם אנחנו כמין אנושי, המטרה הכללית שלנו היא לשרוד, ובעיקר להעביר את הגנים שלנו הלאה, ובעצם לשמר את הסוג הזה של האינטליגנציה, של ההבנה, של המחשבה שלנו, של הפילוסופיה שניצרנו, של המדע שאנחנו מייצרים, אז אנחנו בעצם עכשיו הולכים נגד הטבע, ובעצם אומרים לעצמנו, אנחנו עכשיו הולכים למצב שבו אנחנו מחסלים את הפלטפורמה שבה אנחנו חיים, לא בטוח שתהיה לנו פלטפורמה כזאת עוד כמה עשרות שנים, ובכל מה שיצרנו, כל המחשבה הזאת תימחק. ואולי באמת הדבר, הפתרון של הדבר הזה, זה או להעמיק את הערך שיש לנו, ההסתכלות הערכית שיש לנו כלפי עצמנו, ומתוך זה לצאת להסתכלות הערכית שיש לנו על כדור הארץ, לייצר לכדור הארץ ערך שבשבילו שווה להשקיע אנרגיה, שווה להשקיע אינטליגנציה, ובאופן הזה לשמר את הכוכב שבו אנחנו חיים. אחרת אנחנו לא נשרוד, כנראה שלא נשרוד, והדברים הנפלאים שיצרנו לא ישרדו הלאה, לפחות לפי מה שהמדע טוען.
אני חושב באמת שהסיבה שאנחנו הורסים את כדור הארץ, או הורסים את היכולת שלנו להתקיים על כדור הארץ, כי כדור הארץ, שוב, הוא לא יארס, הוא יסתדר. ייקח לו כמה מאות אלפי שנים, וכל הזיהומים והדברים שהכנסנו יתפרקו. הכל, צריך לזכור שזה בעצם אנחנו, הבני אדם, לא כדור הארץ. ואנחנו צריכים לשכנע באיזושהי צורה את ה... כנראה כמה... אנשים בודדים, כמה עשרות אלפים בודדים שמצליחים לגרום לזה שיהיה את המפעלים ואת התאוות בצע הזאת ואת הרצון לשאוב את המשאבים האלה יותר ממה שאנחנו באמת יכולים או צריכים לעשות את זה. ואני מניח שרוב העולם לא רוצה שזה יקרה, אבל עדיין זה קורה. אנחנו צריכים איכשהו לשכנע בערך הזה של החיים עצמם ובערך של כדור הארץ איכשהו עכשיו, כדי שאולי נגרום לאיזשהו שינוי.
ולגבי כל הרעיונות והפתרונות שיש לנו ושאלנו לאורך הדרך באתר שלנו ובאמרים שלנו, אנחנו נעשה את זה כבר בפודקאסט השני. אז תודה רבה על ההזנה.
ביי.